שלום לכם. ברוכים הבאים לעסקת יורצייט, מבית ישיבת עותניאל. קוראים לי שמוליק סמואל, אני תלמיד שיעור וב בישיבה בעותניאל, ואני חבר בצוות המדיה של הישיבה. בכל פרק אני מארח רב או דמות מצוות הישיבה בעותניאל, ויחד אנחנו מנסים להתחקות אחר חייה, פועלה, השפעתה ותורתה של דמות מפתח מהדורות הקודמים. והפעם אנחנו מציינים את יום פטירתו של רב עם סיפור חיים מאוד מעניין. הוא נולד למשפחה של מתנגדים, ובמהלך מסע באירופה הוא פגש את תורת החסידות והפך לאדמור. הוא השאיר אחריו ספרים רבים שנלמדים בחוגים רבים בעולם היהודי, וזאת למרות שרוב חייו הוא שמר על שתיקה. התאריך הוא ט' באלול, והרב הוא רבי צדוק הכהן מלובלין. ישיבת עותניאל מכונה ישיבה נאו-חסידית ארץ ישראלית. כלומר, יחד עם הלימוד הקלאסי של בקיאות ועיון, בישיבה שמים דגש חזק על לימוד חסידות. אני, שמעולם לא נחשפתי לחסידות לפני שהגעתי לכאן, שאלתי את השאלה, איך מתחילים? הציעו לי ספרים רבים של חסידויות שונות מתקופות שונות מאזורים שונים בעולם, אבל הספר שהוצג כמתאים ביותר להתחלה, היה הספר צדקת הצדיק של רב צדוק הכהן. כדי לשמוע מי היה רב צדוק ולמה הספר שלו כזה מיוחד, הזמנתי את הרב חסדאי וינר לשיחה. שלום הרב חסדאי.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך הוא, ברוך שמו, טוב לחזור לישיבה.
נכון, לגמרי. ספר לי קצת על עצמך.
טוב, זה תמיד קצת מביך לספר על עצמי, אבל בקצרה נולדתי וגדלתי בקיבוץ נצורים, ולאחר מכן במושב בית גמליאל, לפני 38 שנים, ככה שהתחנכתי בעיקר במוסדות של הקיבוץ הדתי, והגעתי פה בדיוק לפני 20 שנים לישיבת עותניאל, לשיעור א', באמצע היה שירות צבאי ארוך, גם בקבע, ולאחר מכן עוד למדתי ולימדתי במוסדות אחרים מחוץ לישיבה, היום אני גר בפתח תקווה, ומאוד נהנה ללמד גם בישיבה וגם במוסדות מחוץ לישיבה, בעיקר בגוש דן, ככה שאני נהנה מכל העולמות, ברוך השם.
ברוך השם. אנחנו גם מאוד נהנים ממך. טוב, אז אנחנו מדברים היום על רב צדוק. אני לא מכיר אותו, לא שמעתי עליו כמעט בכלל. קצת ספרים פה ושם. ספר לי עליו.
אולי הגדרת את זה יפה. רב צדוק, ספרים פה ושם, שזה מעניין, כי רב צדוק בעיקר, בעיקר, השאיר לנו ספרים. שזה תופעה שהיא לא תמיד רווחת, העניין של החסידות זה קשר אישי, בין רב לתלמיד, דינמיקות, טישים, התוועדויות, קבלת קהל, סיפורי מויפטים, אנחנו מכירים את זה מהרבה, החסידות, מה שנקרא קמה וביססה את עצמה על הקשר הבלתי אמצעי, הקשר הישיר, ואצל רב צדוק אולי אפשר להגיד שזה אחרת, העיקר זה הספרים, בטח בפרספקטיבה של הדורות.
הוא עצמו היה אדמור?
אז אנחנו ניגע בזה בהמשך, כן, התשובה היא כן, הוא היה אדמור, אבל חלק מאוד מאוד קטן יחסית מחייו, רק ב-12 השנים האחרונות הוא היה אדמור, הוא ניגע מאוד על הביוגרפיה שלו, כי אצל רב צדוק צריך לדעת שהביוגרפיה אולי הדבר הכי מרכזי כדי להבין את זה, אני חושב בפרספקטיבה ככה של אחרי, הרבה שנים אחרי פטירתו, למרות שרב צדוק הוא בערך דור עשירי לחסידות, בערך, עדיין יש כאלה שרואים בו אחד מגדולי החשובים והמעצבים של תורת החסידות, הרבה תלמידים שרוצים להיכנס לתורת החסידות, כלומר, לאו דווקא להוויה היותר אנתרופולוגית או סוציולוגית, אלא להכיר את תורת החסידות, מתחילים מספר צדקת הצדיק למשל, או מפירוש פרי צדיק על התורה, כתבים שהוא חיבר, שהם נחשבים ממש נכסי צאן ברזל מהבסיס של החסידות, למרות שהוא מאוד מאוד מאוחר, זה לא דור של הבעל שם טוב, זה לא תלמידי המגיד, זה לא הדור השלישי הרביעי, מדברים פה על הדור העשירי, ואולי ניתן פה אולי עוד איזושהי הקדמה קצת אחרת, שראש הישיבה הרב בני מרבה לדבר על המושג שיש גדול דור ויש גדולי הדורות.
נכון, דיברנו על זה גם בפרק על הרב קוק.
נכון, אז אני אגע בזה בקצרה, שבאמת גם רב צדוק, הוא חורג מהחסידות שלו, שלא בדיוק קיימת, היא לא קיימת היום בכלל אולי, ובעצם ההשפעה שלו היא לא רק שהיא מעבר לחסידות שלו, אלא בעצם רב צדוק, הספרים שלו מהווים עד היום אבן שואבת לא רק לחסידים. גם בציבור הליטאי, גדולי בעלי המוסר והמחשבה, עד היום המשגיחים ומה שנקרא הדרשנים, עושים שימוש ניכר, שימוש משמעותי מאוד בתורה של רב צדוק. אגב, הם גם לא אומרים בשם גדול אחד, הם אומרים בצדקת הצדיק, בפרי צדיק, יש ישיבות ליטאיות שראשי ישיבה מלמדים את זה, וזה מדהים לראות שאדמור חסידי, עכשיו עוד אתה מדבר על הרקע הביוגרפי שלו, ואז נבין מאיפה זה נובע.
זהו, אבל... כי אני, הוא לא תפו נתפס אצלי כאחד מהאבני דרך החסידיות, כמו שאתה אומר.
אז נראה את זה ככה. קודם כל, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, ורב צדוק בשעתו לא היה אדמור לאלפים. הוא היה בלובלין, שזה החלק המרכזי בפולין, היה קשרים לוורשה, אבל ראש השיבה הרבני סיפר שאבא שלו, שגדל באזור הזה של וורשה, באזורים הללו בפולין, הגיע פעם לבית מדרש, שבו היה רב צדוק עושה סעודה שלישית, וראה שם עוד זקני החסידים שעוד הכירו את רב צדוק, והם סיפרו לו שסעודה השלישית את רב צדוק הכהן מלובלין, שמכונה הכהן הגדול של החסידות, היו בקושי 30 תלמידים. אוקיי? אם תעשה יום סעודה שלישית בחסידות ממוצעת, יש יותר מ-30 חסידים, אוקיי? ואין לנו אף אחד בדור שהוא מתקרב לשולי הגלימה של רב צדוק, נכון?
אני חושב שגם סעודה שלישית בסימן רב צדוק היום תמשוך יותר מ-30
אנשים. נכון, נכון, נכון. ואני חושב שזה מה שאמרתי, שאמרת רב צדוק ספרים פה ושם, אז זה בדיוק הנקודה, אבל אולי בוא ניצול פנימה ונראה את הדברים. רב צדוק מתאפיין בזה, ציינתי כבר שאין לו חסידות היום, אבל ניגע בזה, אבל שהספרים שלו הם נחלת הכלל. גם חסידי ברסלב, הוגים בתורות שלו, כי הוא הושפע עמוקות מרבי נחמן ומרבי נתן, וגם ברסלבזרים וגם ליטאים לומדים, אין הרבה אנשים שיכולים להתעדר באיצטלה הזאת שהם מקובלים, גם בישיבות הליטאיות וגם בקלויזים של, 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 של אומן, וכדי שנוכל להבין ולהתחבר יותר לתורה שלו, חשוב לבצע היכרות מעמיקה עם הדמות שלו, וכאמור זה דמות ייחודית. הסיפור שלו הוא סיפור יחסית חריג בנוף האנושי, ועוד יותר בנוף של אדמו"רי החסידות. נכתב לא מעט על האישיות שלו ועל הביוגרפיה שלו, בגלל הסיפור יוצא דופן. מאחר והוא נפטר, אני כבר מה שנקרא נותן פה ספוילר, הוא נפטר בשנת תפרי סמך, אלול 1900, כלומר לפני 122 שנים, אז בספרים הראשונים עוד היו אנשים, מי שכתבו אותם וערכו אותם, ראינו את התלמידים שלו בכלי ראשון. כלומר, העדויות שהשתמרו זה עדויות מאוד אמינות, זה לא כל מיני ז'אנר הספרים של שבחי ה, שלא ברור עד כמה זה אמין, ויש גרסאות שונות, פה אנחנו יודעים זה עדויות מכלי ראשון, ודברים שהם לא מופרזים. אז בואו נתחיל, אני כדי לפשט את העניינים, אני רוצה לחלק את מהלך חייו של רב צדוק לארבע תקופות, נעבור תקופה תקופה, ונראה בעצם את, את הדמות המרתקת הזו. אז באמת, רב צדוק נולד בשבט תף קוף פי גימל, שזה למניינם, או בעברית מדוברת יותר, 1823. הוא נולד בעיירה בשם קרייסבורג בליטה. אבא שלו היה מרא דאתרא. אנחנו כבר מתחילים, מדובר פה בדמות שגדלה בהארדקור של היהדות הליטאית, היהדות של המסנוגדים, אלה שלא בעד, המתנגדים. מדברים פה בעצם על שנות ה-20 של המאה ה-19, ההתנגדות בשיאה.
מי היו השמות הגדולים באותה תקופה?
השמות הגדולים, יש לנו את החתם סופר, ורבי עקיבא אייגר, שעוד ניגע בו בעולם הלמדני יותר, נקרא לזה ככה בגדול, ובעולם החסידי יש לנו עוד את התלמידים, שבעצם של הנועם אלימלך, החוזה מנובי נפטר כמה שנים קודם לכן, יש לנו בית פשיסחה, ואחרי זה גם בפולין תפסת את המרכז, יש לנו את הדור של רבי נתן, אדמור האמצעי וחבד, וכן על זו הדרך. המשפחה שלו, משפחה מיוחסת, היא מגיעה עד השלה והחכם צבי, ויש כל מיני סיפורים מופתים על אותו ביותו ילד, שכבר בגיל שנה ידע לברך שהכל נהיה בדברו, ובגיל שנתיים כבר התפלל שחרית ולא הסכים לאכול לפני שהוא מתפלל מהסידור, בגיל 3.5 כבר למד דברים תוספות, לא עליך ולא עליי, מספרים סיפורים כאלה, ציינתי איפה גדלתי, אז גם אם זה נכון או לא נכון, זה שמספרים עליו זה כבר אומר משהו. בגיל 6 אנחנו כן יודעים, וזה סיפור אמיתי, הוא התייתה מאבא שלו, אחרי שאבא שלו לקה בחולי, סיפור קצת עצוב, רב צדוק הלך עם ספר ברחוב, והיה תאונת דרכים, קרקעה נכנסה בו, אבא שלו מאוד נבהל, שהוא נפגע בתאונה, וממש לקה בחרדה, ואחרי זה נפטר מזה. רב צדוק השתקם, היה לו צלקת על האף, אומרים, מאותו התאונה, אבל בגיל 6 הוא מתייתם, והוא עובר ללמוד אצל הדוד שלו, רבי יוסף הכהן רבינוביץ', שהוא מחבר הספר כפות זהב, וכבר אז הוא מתחיל בגיל צעיר, בגיל 6, לחלום חלומות. רב צדוק לאורך כל חייו מייחס חשיבות גדולה לחלומות שלו. בהמשך הוא יוציא ספר עם חידושים, חידושי תורה שנתגלו לו בחלומות. הדוד שלו נדעד לאסוף כסף כדי שהוא יוכל להדפיס את הספר שעליו הוא עמל הרבה זמן, ספר בלמדנות, ובמשך חצי שנה הם לא קיבלו מכתבים מהמשפחה, אז הוא בא לדודה שלו, אשתו של הדוד שלו, ואמר לה, אל תדאגי, אני אעשה שאלת חלום, ואני אגיד לך מה שלום הדוד, הכל בסדר, הוא היה בן 7. הוא עשה שאלת חלום ואמר, כן, אל תדאגי, הדוד התקבל להיות רב בעיירה קריליק כדי ליד ביאליסטוק בפולניה ובחיים. ואחרי 3 ימים הגיע מכתב, התקבלתי להיות אמרא דאתרא, תבואו אליי לפה ושם.
וואו.
אוקיי? זה ככה דוגמה אחת.
זה גם סיפור מבוסס?
סיפור, כן, סיפור מבוסס שרב צדוק מעיד על, על, על הדברים האלה. ואז בעצם הוא עבר משפחתו מליטה לפולין, ליד ביאליסטוק לקריניק, ומכונה האילוי מקריניק, שאני אומר אילוי, זה לא סתם תואר, בגיל 8 הוא היה בקי בשס, ונבחן על ידי רבה של קובנה, רבי צחק אלחון אינספקטור. שאומנם עדיין היה רב צעיר, אבל אנחנו יודעים בהמשך מי זה רבי יצחק אלחונן, וכדרכם של עילויים, בגיל 15 הוא משתדך עם ביתו של גביר גדול מהעיירה וולודובקה בפולניה, שעסק במסחר ביין, אשתו עזרה לאבא שלו בבית המסחר, זה פרט חשוב, נגיד לזה עוד מעט, והוא קודש לספרייה. הוא קונה ספרים, והוא יושב ולומד, יש לו בית לימוד משלו. בגיל צעיר הוא מוציא את החיבור הראשון של אוצר המלך, חיבור שקיים היום, אוצר המלך על הרמב״ם, בו הוא לוקח את כל ההשגות של הרייבד על הרמב״ם במשנה תורה, ומוכיח שהרמב״ם צדק. אוקיי? זאת עבודה
ש... זה גם לפניו, לא?
נכון, אבל הוא בגישה שלו. הוא מתבלט מאוד בעמדה התקיפה שלו, שהיא הולכת, נמצאת בכל הכתבים שלו, של הקדושה, דברי חז"ל, כמה הם נכונים. הוא לא מהסס לחלוק על ראשונים, או על אנשים שקדמו לו, כמו אבן עזרא, כמו אברבנאל, והכל בבקיאות וחריפות מדהימה. ולצורך העניין, הוא גם מעמיק את הידיעות שלו במדעים. אם צריך להבין דברים מסוימים על קידוש החודש, או על מדעי הטבע, הוא בהחלט גם מגלה שליטה והבנה בצורה מאוד מאוד טובה. כדרכה של יהדות ליטה, הוא מאוד מאוד שם דגש על חומרות ודקדוקי הלכה, ומתבלט ומתפרסם כמחמיר גדול, כמדקדק גדול בהלכה. מספרים שבדיקת חמץ בערב פסח ערכה כ-4-5 שעות, שהוא סוחר כמה אברכים שיזיזו את כל ארונות הספרים ויבדקו ספר ספר. אבל עד כאן השלב החיוכים, נקרא לזה ככה.
זה השלב הראשון עד עכשיו.
אנחנו עדיין בשלב הראשון, אבל פה בעצם מגיע הטוויסט בעלילה שישנה את כל החיים שלו. ההצלחה הכפולה של חמיב, גם ביותו עשיר, וגם שהצליח מה שנקרא לשים ידו על אילוי רציני, פתחה עליו עין לא טובה מצד השאר היהודים בעיירה, אלה שהתחילו להתנגד לאושר של חמיב ולהצלחה שלו בלימוד, והם התחילו להציק לו. הם היו משאירים לו פיתקלך, צטלך עם לשון הרע בתוך הספרים על אשתו, וידעו שהוא כהן והוא יחמיר, ורבי צדוק לא קיבל את זה. ובאותו זמן, שר הצבא הרוסי הגיע לעיירה לחנות שם, והם דאגו שבדיוק שרבי צדוק בא להגיד שלום לאשתו בבית המסחר, אז ששר הצבא ילחץ יד לרבנית, כמובן אף אחד לא יכול להגיד לו לשר הצבא, כי זה הנה שבכוח נפש, ושרבי צדוק ראה את זה, אמר אני כהן, צריך להחמיר, והוא דרש מאשתו גט.
הלחיצת יד.
הלחיצת יד לשר הצבא הגוי. היא סירבה לקבל גט, אמרת אני צדיקה, לא עשיתי שום דבר, אבל רבי צדוק החמיר ולא הסכים, ושיש לנו עניין שהגבר רוצה לגרש ואישה מסרבת, אז אי אפשר לגרש אותה בעל כורחה, אבל יש מוצא שנקרא
היתר מהרבנים.
ורבי צדוק התחיל לנדוד ברחבי אירופה כדי לקבל היתר מהרבנים לגרש את אשתו. בהתחלה הוא מגיע לגאוני הארץ המפורסמים, נזכיר את הישועות יעקב מלבוב, רבי יוסף שאול נתנזון, בעל השוב ומשיב, מערץ חיות, רבי שלמה קלוגר, ולאחר מכן צריך להגיע למספר 100. אז הוא התחיל גם לשחרר לפתחם של גדולי האדמו"רים, שאותם הוא לא הכיר, ורק שם הוא מגיע לדברי חיים מצאן, זה מגיע לרבי מאיר פרמישלן, ולבסוף הוא מגיע גם רבי מרדכי יוסף ליינר, האדמו"ר הראשון מאישביצה. האישביצה הרבל מאה השילוח, יש המון המון סיפורים על המפגשים עם גדולי ישראל, ככה תאימה קלה שהוא הגיע ללבוב, אז הוא נכנס לחדרו של הישועות יעקב בלי חכות בתור, ובאותה שעה הישועות יעקב למד חברות עם הבן שלו. אז שאל אותו ישועות יעקב, אתה יודע איך שס בעל פה, כשאתה מעיד ככה להידחף לתור אצלי בחדר? אז הוא אמר לו, ואם אני יודע רק חצי שס, זה לא מספיק? אז הוא אמר לו, אוקיי, בוא נראה, איזה חצי שס? הוא אמר לו, איזה שתרצה, לא אכפת לי. אוקיי, אני לא... וכך הוא התחיל להתפלפל איתו בלמדנות, והישועות יעקב נתן לו את היתר. מספרים שהחותן שלו, רבי שמואל הירש, בכל זאת מאוד נבהל. מאוד נבהל שהחתן שלו רוצה יותר מהרבנים, אז הוא הלך לרבי מצ'רנוביל, ואז אמר לו, מה אתה דואג? הרי אם הוא רוצה יותר מהרבנים, הוא יהיה חייב לעבור אצלי. ושהוא יגיע אצלי, אני אדבר איתו. באמת, הרב צדוק הגיע לרבי מצ'רנוביל, ושהוא אמר לו שהוא מבקש יותר מהרבנים, הרבי אמר לו שהוא יודע בוודאות שאשתו אישה כשרה, ושלא יגרש אותה, ואני ממליץ לך לחזור ולגור איתה בשלום.
לוותר על כל המסע הזה.
כן, כן, אבל אני מצטט פה את התשובה של הרב צדוק, כבודו אומר לי זאת בתור רבי ברוח הקודש שלו, שאשתי חפה מפשע. אבל התורה לא בשמיים היא, ועל פי דין מגיע ליתר מהרבנים. כלומר, אז הוא עדיין מתנגד, עדיין להצלח, כלומר, אתה אומר לי, רוח הקודש? רוח הקודש זה לא, זה לא, זה לא סעיף בשולחן ערוך.
לא פוסקים הלכה.
נכון, לא פוסקים הלכה, ולכן הוא ממשיך תוך כדי המסעות, הנדודים שלו באירופה, הוא מחבר חיבור, קונטרס, על יתר מהרבנים, ויתר איך להתיר העגונות וכולי, שהוא מגיע לצאנז, הוא נפגש עם הדברי חיים, הדברי חיים היה שם שוט, דברי חיים, הוא תלמיד חכם עצום, הוא מראה לו את הקונטרס, הדברי חיים היה, אני צריך ללמוד את כל הקונטרס, ורק אז, אם אתה ברהרכי, אני אתן לך הסכמה, וכעבור כמה ימים, אומר לו, אומר הדברי חיים לרבי צדוק, על פי ההלכה אתה צודק, אבל ברוח הקודש, אשתך כשרה, והוא מוסיף הרבי מצ'רנובל, ואם תגרש אותה, אז לא יהיו לך ילדים עד סוף ימי חייך. וככה באמת היה. בסוף רב צדו גירש את אשתו.
הוא השיג את מהרבנים?
השיג את היתר מהרבנים, אבל ילדים לא היו לו. סיפור טרגי. היחיד, האדמור היחיד שלא נתן לרב צדוק היתר, זה היה בעל חידושי ערים. רבי יצחק מאיר, יצ'ה מאיר, אלתר מיגור, שהיה תלמיד חכם עצום, בעל חידושי ערים, והוא ראה לו שיש תוספות אחד בשס שחולק עליו, ולכן הוא לא נותן לו יותר מהרבנים, ובסוף ימיו רב צדוק הודע שחידושי ערים צדק. ולכן רב צדוק מצטט לא מעט פעמים בספרים שלו, בשם חידושי ערים, עד כדי כך. בכל מקרה, ההגעה שלו לגדולי האדמו"רי החסידות השפיע עליו עמוקות, ופה ביותו מתנגד, בן מתנגד, נצר למשפחת מתנגדים, למדנים גדולים, הוא לא נחשף עד עכשיו לאושר של תורת החסידות, ולאט לאט הוא התחיל יותר להתקרב ולהאמין בצדיקים, בדרכה של תורת החסידות, יותר מכולם השפיע עליו המפגש עם האיש בצר בלמי השילוח, איך הם נפגשו, שרב צדוק, הגיע ללובלין, לקבל את אחד מהיתר מהרבנים, כלומר, נדבר על זה, הוא ראה אותו מתפלפל, את האמר הדעת השם, הרב אשכנזי, מתפלפל עם איזשהו אברך צעיר, שהרשים אותו. אז שואל אותו, רב צדוק, מי זה האברך הזה? אומר לו, הרייבד, זה רב לייבה לאיגר. איגר של משפחה, רב עקיבא איגר. רב לייבה לה היה הנכד של רבי עקיבא איגר, שהיה נכתב, זה סיפור, נושא לפודקאסט בפני עצמו, איך הוא, אף על פי שבכתובה שלו נכתב, שאסור לו להתקרב לחסידים, בכל זאת התקרב לקוצקר, נהיה החסיד של הקוצקר, ואחרי זה של מי השילוח, ורב צדוק ניגש לרב לייבה לאיגר, ואמר לו, אם הרב שלו יש כל כך כוח, עד כדי כך שהוא הצליח להפוך את נכדו של רב עקיבא איגר לחוסיד, אז אני רוצה לפגוש אותו. ואז באמת, רב לייבה לאיגר לוקח את רב צדוק לבעל מי השילוח, מי שלימים יהיה מורו ורבו, נגיע לזה בהמשך, בכל מקרה כעבור שנה של נדודים באירופה, הוא משיג את היתר מהרבנים, הוא שב לביתו, אשתו מסכימה להתגרש, ואז הוא עוזב את וולודובקה, והולך ללובלין, איפשהו פרשתך את רב לייבה, שם הוא מתחתן לאשתו השנייה, חנה דבורה, ובעצם הוא יושב ושוקד על תלמודו, ופה בעצם תמה התקופה הראשונה. תקופה, אם אני מסכם אותה, טרגית, היא מסתיימת בנסיבות טרגיות. הוא למדן עצום, גדול, כולם חוזים לו גדולות ונצורות, ובגלל חומרה שכנראה לא הייתה במקום, לא שאני נכנס פה לשיפוטיות, צורה כזו אחרת, הוא מגרש את אשתו הראשונה, אבל ככה הוא נחשף בעצם לתורת החסידות לראשונה.
הגיע ממקום אולי קצת לא חיובי, אבל בסוף זה גרם לו לפגוע.
אתה יכול להגיד פה שהכל פה בהשגחה, יד מכוונת והכל.
כן, בן כמה הוא עכשיו בערך?
אנחנו מדברים על 1847, הוא בן 24 בערך. וכאן מתחילה התקופה השנייה בחייו של רב צדוק, הוא נמצא בלובלין, זה לא רחוק מאישביצה, ולאט לאט הוא מתחיל לנסוע יותר ויותר לאישביצה, שם הוא פשוט נדבק, דבק באדמור, בעל מי השילוח, והזכר של בעל מי השילוח נשאר חקוק על ליבו, ולא מש ממנו כל ימיו.
איך הוא מרוויח כסף בתקופה הזאת?
נראה, זה מעניין. הוא, לפני כן, אני אסגור את הפינה, בעצם מבחינתו, מורו ורבו, זה בעל מי השילוח. אחד יחיד ומיוחד, שהוא מדבר עליו, הוא מדבר עליו בהערצה, שהוא כותב בספרים שלו, ושמעתי, בדרך כלל הכוונה, שמעתי את זה מפי מורי ורבי, בספר פרי צדיק למשל, הוא כותב שם, באחד הפעמים, בביאור על קברות התאווה, אז הוא כותב על בעל מי השילוח, וקיבלתי ממי שנגלה לו מסוד השם לרעב. עכשיו חשוב לציין, שהוא רק 7 שנים, היה אצל מי השילוח, שהוא לא נמצא שם כל יום, הוא נמצא, הוא בפרבר של לובלין, מדי פעם הוא נוסע בחגים, שבתות, והוא היה אומר, באישביצה היו חסידים, הוא תמיד התרפא ככה על העדנה שהייתה לו, באישביצה הוא כותב, שם ידעו חסידות מהי ותורה מהי. וברגע שהוא נכנס חסידות אישביצה, אז בעצם כל החיים שלו משתנים. הוא מתחיל לשקוע יותר ויותר בספרות החסידות, בתורת הקבלה, שעד עכשיו הוא לא התעסק בה כליטאי למדן, ואם עד עכשיו הוא נהג ללמוד בקולי קולות, שמחוץ לבית היו שומעים את הקולות שלו, עכשיו הוא מתחיל ללמוד בשקט, הוא מפסיק ללמוד עם אחרים, כי עכשיו הוא לא צריך להתפלפל. אז הוא לא מתפלפל עם הזולת, הוא מוסיף פרישות על פרישותו, הוא מפסיק לאכול בשר חוץ מסעודות מצווה, לאט לאט הוא גם מפסיק לאכול בכלל, אוכל רק סעודות מצווה, שיש בהם סיום מסכת, לכן בכל שבת הוא נהג לסיים כל שבת, עד סוף ימי חייו, כל מסכת שבת, וכל מסכת עירובין. זה לא מעט דפים, כל שבת לסיים את זה, רבו בעל מי השילוח אסר עליו לצום, לכן הוא עשה סיום מסכת בכל יום, כדי שהוא יוכל לאכול, ממש יש שם 2 סעודות מצווה בכל יום, אני אוכל פעם אחת, אבל גם מצד סיום מסכת, וגם מצד לשמוע בכל מורי ורבי. וככה הוא עשה, אבל ימי השלווה בעצם באו אל קיצם בפתאומיות. חמיב, אבא של אשתו, נפטר בפתאומיות, והתברר שאין לו הון אחריו שהוא נשאר, ועכשיו רב צדוק צריך להתפרנס, לשאלתך. הם סירבו ליהנות ממתנת חינם, ממתנות של הזולת, או ממישהו מוכנים לתמוך בהם, ולכן אשתו החליטה לפתוח חנות בגדי יד שנייה. אי אפשר להרוויח מזה הרבה, אבל היא פרנסה אותם בדוחק, ולהוסיף שבר על השבר, אז תקופה קצרה לאחר מכן, גם מורו ורבו בעלמי השילוח, חודש תווה, תפרש יודלת, וסוף 1853, נפטר. רק 7 שנים שרב צדוק זכה להסתפף בצילו, ומעטה הוא מחזק את החברות ואת הקשר שלו עם מורו וראו וחברו, רב לייבל אייגר מלובלין, שהיה זקן חסידי אישביצה. כאן בעצם מסתיימת התקופה השנייה, אולי התקופה הכי יפה בחיים של רב צדוק. 7 שנים שהוא נשוי, ברובם יש לו תמיכה כלכלית, הוא שוקע בתורת החסידות, ודבק במורו ורבו בעלמי השילוח.
הוא גם מלמד בתקופה הזאת?
לא. ממש, ממש לא, הוא לומד, הוא מפסיק ללמוד עם הזולת, עם אחרים, עם חברותות, מפסיק להתפלפל, רק עם עצמו, לבד. והדבר הזה אפילו מעמיק, השאלה שלך אם הוא לומד עם אחרים, כי פה נתחיל את התקופה השלישית. אחרי פטירת בעלמי השילוח, חסידות אישביצה מתפלגת. חלק מהחסידים מכתירים את בנו ממשיך דרכו של מאה השילוח, הבית יעקב. הבית יעקב שהוא כבר מעתיק את מגוריו מאישביצה לרדזין. לכם זה עד היום נקרא אישביצה רדזין, חסידות רדזין. שם נמצא הבית יעקב, אבל רוב החסידים, ובכללם גם רב צדוק, לא הולכים אחרי רבי יעקב ליינר, הבן של מאה השילוח, אלא מחליטים להכתיר כרבה את רב לייבל אייגר. כלומר, נכדו של רב עקיבא אייגר, נהיה אדמור, רב לייבל אייגר בא לתורת אמת מלובלין, רב לייבל עצמו בכלל רצה לחזור לקוצק, אבל בקוצק דרשו ממנו, הקוצק עדיין בחיים, החסידים דרשו ממנו שהוא יתכחש לכל השנים שהיה אצל האישביצה, האישביצה ב-15 השנים האחרות לחייו התפלג מקוצק באמצע שמחת תורה, גם נושא לפודקאסט לפני התורה שלא נעסוק בזה כרגע, ובכל מקרה בחג השבועות, תפרש י' רוב זקני אישביצה באו ללובלין והכתירו את הרבי, רב לייבל להיות הרבי. הרב לייבל עצמו חשש שיש קפידה של קוצק עליו, ורב צדוק אמר לו, אתה נכד של רב עקיבא אייגר, אתה לא צריך לפחד מקפידה של חסידים. ככה אמר לו, הוציא את הליטאי שבו.
זאת okay? חסידות חדשה לגמרי?
זאת חסידות, היא המשך של אישביצה. אבל הוא רבי עצמאי, זה לא הבית יעקב, הוא רבי עצמאי. זה חסידות בפני עצמה שהיא המשך של מאה השילוח. רב לייבל אייגר עצמו נוהג באדמורות 34 שנים עד תפרש ממחת 1888. באותם 34 שנים, בכל הזמן הזה, רב צדוק שומר על שתיקה. זה מכונה תקופת השתיקה. הוא לא מדבר שום דבר ברבים. הוא לא מוכן להגיד דברי תורה, לא ללמד תלמידים. הוא היה מגיע לטיש של הרבי מלובלין, רב לייבל, חברו, רק בשבת מברכין, רק בחגים, וסרב לדבר. 34 שנים הוא מסתגר בחדרו בדלת אמותיו, הוא מעמיק בתורה שלו, ובעצם אז הוא בעיקר כותב את עיקר הספרים שלו. הרב לייבל, בעל התורת אמת, היה קם לכבודו, שהיה שמור מקום בראש השולחן, את רב לייבל רב צדוק, ונשאל בתפריש כ"ו 1866, בכף ג' באדר, חידושי ערים, הרבי מגור נפטר, ואז רב לייבל קורא לרב צדוק בשון רבים, איך אתם מרגישים, מה שלומכם? אז אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, עכשיו שחידושי הערים נפטר, אתה גאון הדור, אז צריך לדבר אליכם ברבים. ראש השנה, תפריש ממחת, ערב ראש השנה, שזה השנה ברב לייבל להסתלק, ורב צדוק בא להגיש קבית, להכפית כאל הרבה לפני התפילה, והפעם רב לייבל אומר לו, מי אמר שאתה מגיש לי? אולי אני צריך להגיש לך? ומיד רב לייבל מוסר פיתקה לרב צדוק. ערב ראש השנה, מסירת הפיתקה זה בדרך כלל מוכר אצל החסידים כסימבול, כאיזשהו סמל לבעצם העברת השרבית, ובעצם החסידים ראו בזה בכך שרב צדוק הוכתר להיות הממלא מקום.
כבר עוד לפני שהוא נפטר.
כמה חודשים לפני, כ-5 חודשים לפני. בכל מקרה, דוגמה נוספת, ב-1867, תפרש כף זין, אמר הדיאטרה רייבד של לובלין נפטר. בלובלין היה ריכוז גם חסידי גדול וגם ריכוז ליטאי, לא פחות גדול. ופה אחד, גם החסידים וגם מתנגדים, אולי זה משהו שאין לו אח ורע, כולם הסכימו שמי אמר הדיאטרה? רב צדוק. אני מזכיר, זה עדיין חלק מתקופת השתיקה, רב צדוק מסרב. הוא שונא את הרבנות כפשוטה, והוא לא מוכן להיות. אגב, מי שנבחר במקומו זה בשניאור זמן פרדקין, בעל התורת חסד, היה תלמיד של הצמח צדק, היה חבדניק, היה גאון עולם שעלה לירושלים בתפרש נון ב', הציונים מכירים אותו בתור הסבא של יצחק שדה, מי שמכיר ממחלף אלוף שדה, אגב גוש דן, ובין התורת חסד בלובלין ורב צדוק היה הערכה הדדית גדולה, אבל כאמור, בתפרש נון ב', התורת חסד, רב שניאור זלמן פרדקין, עולה לירושלים. בכל מקרה, 34 שנים שרב צדוק בהם שותק, הוא לא מדבר, הוא מסתגר, הוא מקדיש להעמקה בלימוד, לכתיבה, ולכן הוא גם סרב שניגשו אליו תלמידים, הוא סרב להתפלפל ולענות להם, בעצמו כותב מה צריכה להיות, נקרא לו כמה שורות מסדקת הצדיק, עוד קופת דבב, שהוא כותב מה צריכה להיות המגמה שלנו בלימוד. וכך הוא כותב, כשמחדש דבר בתורה, צריך שלא יהיה מצד שום נגיעה בלב שרוצה כך, או להתפארות, או לחלוק על דברי זולתו וכיוצא, רק מצד התשוקה לדע האמת. ואז, שימה לב מה הוא אומר, אפילו טועה, כלומר שהוא טועה בלימוד תורה, נקרא דברי תורה ודברי אלוהים חיים, שנזכר בתלמוד, דברי הטועים ושנדחו מהלכה, שגם האב האמינה הוא דברי תורה.
ובאמת, כשזה מגיע ממקום טהור ולא...
לא מתוך פניות, אלא לשם שמיים.
אז אפילו אם זה טעות.
כן, כל עוד זה לשם שמיים. עכשיו, הוא מביא פה, אחד מספרים שהרוגצ'ובר, גאון הגאונים, כן, מהגדוילים שבדור, הרוגצ'ובר עצמו יחסיד חבד, אבל הוא בכל זאת היה מוכר כלמדן, כן? על הרמב״ם, דברים אחרים, ורצה לדבר בלימוד עם הרב צדוק. אומר לו, רב צדוק, מה יצא לנו מן הפלפול? הרי אני אשתדל להראות שאני יודע יותר מכבודו, וכבודו ישתדל להראות שיודע יותר ממני, ומה ירוויח הקדוש ברוך הוא מזה. והרוגצ'ובר התחנן, אבל תגיד לי משהו שאני אוכל ככה להתחזק בלימוד. אז הוא אמר לו ככה, רב צדוק, לרוגצ'ובר, יכול אני לומר לכבודו שגם אני הייתי אילוי בנוראי וניצחתי כל הגדוילים ממני בפלפול, ובכל זאת ראיתי אחר כך שאפשר לזכות לחיטרה של תורה עד שלא מגיעים אל פתחם של תמידי הבעל שם טוב וזכר צדיק לברכה.
וואו.
עד כאן התקופה השלישית בחייו של רב צדוק, ועכשיו נגיע לתקופה הרביעית. כף ב' בשבט, תפרש ממחת 1888,
רב לייבל
אייגר נפטר. החסידים כמובן נותנים עיניהם במי? אז כאן החסידים, רב צדוק. ורב צדוק, בעל כורחו הסכים.
בן כמה הוא?
הוא מ-1823, אז הוא כבר נמצא בגיל 65 בערך. אוקיי?
65. עכשיו מבוגר.
65, כן, אבל לא מבוגר מדי בשביל להיות אדמור בגיל 65. ושנה הראשונה, בסדר, הוא הרבה, אז הוא יושב בראש השולחן, והוא לא אומר שום דבר. הוא יושב שנה, אתם רוצים רבה, בסדר גמור. הוא יושב ושותק ולא אומר שום דבר בתשעים. רק כעבור שנה, בסוף שנת האבל, עם פטירתו של התורת אמת, הוא דורש לראשונה בשבת יורצייט בפרשת בשלח, הוא דורש דרשה, אפשר זה מופיע בפרי צדיק, נזכר את הדרשה, לא נקרא פה עכשיו, אבל מסביר למי יש רשות להגיד דברי תורה. הוא אומר שם בקצרה, שלא, פסח, מה שנקרא, פסח זגות, לא כל אחד יכול להיות פסח, לפתוח את המשוב ולדבר, להציע מה שנקרא, על פי אחרות, להוציא את הדיבור מהגלות, אבל מרגע שהוא מתחיל לדרוש ברבים, אז בעצם הבית מדרש גדל, רבו השוחרים לפתחו, והוא נעשה תלפיות שהכל פונים אליו, הן בדרישת השם, הן בבקשת השם, וכל עניינים שקשורים למילי דשמיה. בעניינים של גשמיות, עצות מעשיות, הוא אומר, אני יכול רק לברך, וגם זה בגלל שאני כהן, לא בגלל שאני רבה, אבל אני לא יכול להבטיח ישועות. חסידים רוצים ישועות, בא נחי המזוני, הוא אומר, אני לא יכול ולא מוכן, רק בדבר אחד, רב צדוק יוצא מגדרו, מבטיח הבטחות, פועל ישועות ומופתים. יש לך רעיון לאיזה נושא זה?
לימוד תורה?
לא. שלום בית. לעשות הכל שזוגות לא יתגרשו.
שזה מגיע עם קצת...
שזה אתה אומר, אנחנו מבינים על הרקע שלו. זה הנושא היחיד, שלום בית, שבו הוא הסכים להבטיח הבטחות, לתת ישועות, ובחנו נינה בזאת, כמו כל רבי אחר. וביותו אדמור, בצורה חריגה, הוא מסרב אפילו לקבל כסף. כל מי שביקש ברכה או עצה, אתה מביא את הכבית לך, זה חלק מההסכם הלא כתוב, נכון? הביסה לגלט, ואתה שם כמה מטבעות, זה הפרנסה של הרבי.
צריך להרוויח כסף.
צריך לחיות. ורב צדוק סירב לקבל כסף, חוץ מכסף של פדיון הבן. הוא אומר, אני כהן, כהן מיוחס, וגם עם הכסף הזה, הוא היה קונה ספרים חדשים.
מה הוא היה עושה עם הספרים?
הוא קונה ספרים חדשים, בשביל להעמיק את הספרייה שלו וללמוד. לא, לא, לא לרבים או משהו כזה, זה מעניין.
לספרייה האישית שלו.
לספרייה האישית שלו, כן. סוחרי הספרים ידעו שרב צדוק הוא קליין טוב. אז זה לא כמו סטימצקי והקולה, אם אתה זוכר מהסרטים השנים, הולכים עם מגש של ספרים, עם חוט על הצוואר, ומנסים לענת את העוברים והשבים, כן, בדיוק. ואחד הפעמים הגיע סוחר, ורב צדוק מעניין, והוא רואה ספר שנקרא עלים לתרופה. עלים לתרופה זה בעצם כמו איגרות קוידש, זה הספר מכתבים של רבי נתן, רבי נתן מנמיר, תלמידו של רבנו נחמן מברסלב, והרב צדוק מתחיל לדפדף בספרים, אומר לו הסוחר, לא, לא, זה לא בשבילך, זה סתם מכתבים של איזשהו תלמיד. הוא אומר לו, נראה לי שהמכתבים האלה יתנו לי הרבה עירת שמיים. וככה רב צדוק נחשף לראשונה לתורות של רב נחמן מברסלב, ורבי נתן, והמון המון מהדברים של רבנו ורבי נתן, ליקוטי הלכות וליקוטי מוהר"ן, שיחות תר"ן, הם ממש משוקעים בתורות של רב צדוק. כשאני מלמד פסקאות מסוימות רב צדוק, אני תמיד עושה חידה לתלמידים, מי כתב את הפסקה אמר? זה רבנו. ניתן דוגמה מדברי סופרים, עוד את זין, אין ליהודי להתייאש משום דבר. אני מדלג קצת, כי אין יאוש כלל אצל איש יהודי, והשם יתברך יכול לעזור בכל עניין וכולי.
זה לא רבי נחמן?
זה לא רבי נחמן, זה רב צדוק. וממש רב צדוק, ממש ככה, זה אחד הדברים שבאמת הוא מאוד בולט, שהוא היה מושפע עמוקות מרבי נחמן ורבי נתן. בכל מקרה, עוד הנהגה שהייתה ייחודית לרב צדוק, ואולי כדאי שיותר אנשים יאמצו אותה, זה להישמר מאוד מהעיסוק בפוליטיקה. הוא אומר, אני רב, אני לומד, אני לא מבין בפוליטיקה. אל תשאלו אותי על פוליטיקה, אל תשאלו אותי על הנהגת הדור, אני יודע ללמוד וללמד.
אולי לכן הוא לא רצה להיות רב אף פעם.
נכון, אבל גם כשהוא היה רבה, אמר, גם רבה צריך להיות קודש. הוא אומר, כל כולו קודש, עבודת השם, לימוד תורה, ולא לעסוק בהנהגה מעבר לתלמידים שלו שצריכים עצה והדרכה. עד כדי כך, כעבור שנה מהפיכתו לרבה רשמי, אשתו הצדקנית חנה דבורה, שבעצם תמכה בו בכל השנים של השתיקה, ולא היו להם ילדים, היא נפטרה. ובעת שהוא קבר אותה, הוא לחש לה, חצי העולם הבא שלי אני נותן לך, כי מידך לי כל תורתי. ופה עכשיו בעצם גם מקור ההכנסה שלו נפסק, כי מעט הפרנסה שהיה לו ולאשתו,
מהחנות יד שנייה.
ופדיונות הוא מסרב לקבל מהחסידים, אלא רק פדיון הבן, וזה הולך על ספרים. ובסוף הוא...
ואסור לו לצום גם.
נכון, ובסוף הוא הסכים שאחד מהחסידים בעצם יקנה את החנות, יתפעל את החנות, וייתן לו הקצבה, קצבה מסיימת מהחנות, אבל רק כדי מחייתו ולא מעבר לזה. אגב, כדי מחייתו, זה אומר שבשבירת הצום הוא אכל לחמנייה קטנה וכוס תה. בראש חודש גם חתיכת דג מלוח ותבשיל גריסים. זהו. פעם אחת, מכל המועצוקות רב צדוק לא הרגיש טוב, והיה צריך לאכול, אבל הוא לא הספיק לסיים מסכת. אז הוא שלח אותם משם, יש לך בית המדרש, תשאל לי מישהו סיים מסכת ואני אוכל לאכול.
כל המועצוקות.
כל המועצוקות.
מצווה לאכול בסוכה, לא?
עדיין. הגיע אחד האברך עם גאווה, אמר, רבנו, סיימתי עכשיו מסכת סוכה. אז רב צדוק שואל אותו, כמה פעמים כתוב במסכת פסילת סוכה? אב ואמינות שונות של סוכות שהן פסולות. אז אומר לו, אברך, מאיפה אני יודע? אז אומר לו, עזב, אני אעשה סיום בעצמי. אוקיי, עשה כמה שעות סיום ואז אכל. בשנותיו האחרונות, רב צדוק היה מרוכז בדבר אחד, וזה עלייה לארץ הקודש. בכלל, קדושת הארץ, הנושא של ארץ ישראל, נזכר המון המון בכתבים שלו, והוא עוסק הרבה גם במעלה הרוחנית, גם במעלה ההלכתית, ומעיין, מפלפל בהלכות, והוא כבר החליט שהוא עולה לארץ ישראל, הוא מאס בחיי האדמורות, רוצה להיות לארץ ישראל. היה לו אח שגר בארץ ישראל, והיה שולח לו מכתבים, להספר לו כמה הארץ יפה, וטובה הארץ מאוד מאוד. התלמידים, כדרכם שתלמידים היו חריפים, שיחדו את הדבר של לובלין.
שיפסיק להביא את המכתבים.
שאת כל המכתבים שמגיעים מארץ ישראל, ומה שהוא מעביר אליו, יביאו לתלמידים, התלמידים בעצם הסתירו את זה מרב צדוק. וככה הם סיננו את המכתבים מאח של רב צדוק לרב צדוק ללובלין, ובנוסף, אחד החסידים שנפטר, ציווה להקדיש את הכסף לרב צדוק, ושהוא יעשה את זה משהו לדבר מצווה. הרב צדוק ייעד את הכסף הזה בשביל כל ההוצאות של העלייה לארץ ישראל, אבל מרגע שהוא ראה שבעצם זה לא הולך, התלמידים ניסינו את המכתבים, אז הוא אמר, שמע מינה, לא ניחלה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה בזה. ואת אותו כסף הוא העביר בעצם לבנות בית מדרש, זה נקרא בית מדרש של הכהן, בית המדרש הזה היה חי וקיים, עד השואה, אבא של הרב בני העיד על המקום, זה היה לא רחוק מבית מדרש של החוזה הקדוש מלובלין. זה מעניין שהוא תמיד רצה עוד לארץ ישראל, ובחנוכת הבית הוא דיבר על הגמרא בברכות דף ח' שאומרת שלבתי מדרש, בחוץ לארץ יש קדושה של ארץ ישראל, בית רבנו, בבבל וכולי. בכל מקרה, כמה חודשים לאחר פטירת אשתו, הוא מתחתן בשלישית, עם הנכדה של היהודי הקדוש מפשיסחה. היא הייתה אלמנה, והיה לה מספר ילדים, ורב צדוק הופך לאבא שלהם, הוא מאמץ אותם לכל דבר ועניין, הוא מחתן אותם, אבל עכשיו יש רחיים בצברו, עכשיו הוא צריך להכיל ילדים קטנים, ורק אז לראשונה הוא מסכים לקבל כסף מהחסידים שלו, בטענה שעבור הנכדים של היהודי הקדוש מפשיסחה, כדאי שיהיה להם אוכל, אבל הוא עצמו סירב לנות מזה, הוא קיבל רק את ההקצבה מהחנות יד שנייה. זמן קצר לפני פטירתו, מגיע אליו אחד החסידים, ומבקש שהרב יתפלל בעד אשתו. הרב יתפלל והאישה נפטרה. ואז רב צדוק הצטער ואמר, אם היא נפטרה, משמע שכבר אין לי דעה בשמיים. בשמיים לא מתחשבים בדעתי, סימן שאומר שלא נשאר לו עוד הרבה זמן לחיות, הוא מתחיל לקרב את עצמו להסתלק מן העולם. בשנת תפריסה מחוג כבר בין 77, הוא מתחיל להיות פחות בריא, הוא כבר פחות מצליח להתרכז בלימוד. פעם מספרים שפעם הוא קם כהרגלו בחמש בבוקר, והתחיל לבשת את הבגדים, והוא התחיל לך וכמעט נפל, והמשמש תפס אותו. אז המשמש אמר לו, טוב, תחזור למיטה. אז רב צדוק ככה התרעם ואמר, מאז עומדי על דעתי, מעולם לא חזרתי לישון אחרי ההתעוררות הראשונה שלי. זה לא משהו שאפשר לספר עליי. אוקיי, כולנו חסידים של הלחצן של הנודניק או של הסנוז, נכון, בפלאפון, אצל רב צדוק זה לא היה קיים. לאט לאט הוא מתחיל לרמוז לחתן שלו, החתן החורג שלו ולבן החורג שלו, שהוא רוצה שידפיסו את הכתבים שלו בניגלה וניסטר, עד אז היה סגור בארגז. כלומר, כל הספרים שאנחנו מכירים היום, לא הכירו אותם בחייו. צריך לדעת את זה.
הוא כתב אותם בתקופת...
הוא כתב בתקופת השתיקה בעיקר, נכון? אותם 34 שנים, והם היו נעולים בארגז, אף אחד לא ראה אותם. ורק אחרי פטירתו התחילו להוציא את הכתבים שלו. הרב צדוק כותב הרבה על העניין הזה, שכמה זה חשוב לכתוב דברי תורה. אנחנו יודעים שהבעל שם טוב הקדוש, המגיד ממזריץ, שהם לא כתבו, התלמידים כתבו. בעל התניה כתב, אינו אמר מלך כתב, אבל אף אחד לא כתב בכזה עושר, בכזה גודש ובכזה נושאים רחבים. זה לא רק דרושים על פרשת השבוע, יש פרי צדיק, זה ממש מגוון רחב. הוא התייחס לדברי הגמרא במסכת גיטין, שדברים שבעל פה היא הייתה שלמה בכתב, ככה הוא כותב במחשבות חלוטות הדבב, מכל מקום, אחר שהותר לכתוב, הרי כתיבתה מצווה, ואפילו לומד שבכלל המצווה של כתבו לכם ספר תורה, זה גם לכתוב דברי תורה. הוא מדבר שם, מספר, וראיתי כתוב על שם חכם גדול אחד, שלא כתב שום דבר מחידושיו, למה? באומרו, כי אין לו יותר, כי לא הותר לו הכתיבה, כי הוא זוכר הכל, ולא שכח שום דבר ממשנתו, מחידושיו מעודו. אומר בצדוק כשהוא טועה, למה? כי מה שנתבהר, כי אין כוונת הכתיבה לעצמו לבד, רק לדורות הבאים.
ולכן בעצם הוא לא הוציא את הספרים שלו בתקופת חייו, אלא רק שהוא הבין
שהוא
עצמו.
אנחנו לא יודעים, אבל כנראה שכן, אבל לקראת פטירתו הוא בהחלט רצה. וזה בעצם, נגיד ככה, בתת באלול, תפרי סמך, רב צדוק נפטר במוות פתאומי, כלומר הוא מתמוטט, הם מנסים לעורר אותו וכולי, יש עדויות מאוד קורות לב על מה היה, בכל מקרה הוא נפטר ונקבר בלובלין, באותו אוהל של מורו וחברו, רב לייבל איגר. הם קבורים ממש אחד ליד השני, ומעניין שהבן החורג שלו הספיד אותו, כפי שהאריז על הקדוש הספיד את הרימה, כרבי משה קורדבורה בצפת, הוא מביא את הפסוק, כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ, עוד מעט נקרא את זה פרשת השבוע, זה פרשת השבוע של קיטסה שבה רב צדוק נפטר, ואומר שם האריז על הרימק, שסיבת המוות ותלית אותו על עץ, לא היה בו שום חטא, אלא עץ הדת, בגלל הנחש הקדמוני, רק בגלל זה הוא נפטר. בואו נסכם ונראה את הדברים. רב צדוק לא השאיר אחריו חסידות, אלא ליום חסידי רב צדוק. יש לנו דמויות שהן חריגות, מרבלי משחק מברדיצ'ב, או הרבי מקוסק למשל.
שהם לא היו חסידים, אבל בכל זאת יש חסידויות
שלהם. הם היו אדמו"רים אדירים, קדושת לוי, סנהדרין של ישראל מברדיצ'ב, הרבי מקוסק, הם גדולי עולם, אבל בגלל שזה דמות כל כך חריגה בנוף, אי אפשר לחכות אותה. אז יש לנו צאצאים, סוחצ'וב, זה נכד, אבני נזר הוא חתן, של הרבי מקוסק, השם ישמואל הוא נכד, אבל זה לא קוסק. יש לנו עד היום חסידות לובלין, שזה המשך של רב לייבל אייגר, אבל אין לנו חסידות רב צדוק. וזה נקודה מסוג של דמויות ההוד שאי אפשר לחכות ולהמשיך אותם, אבל אני חושב שיש לו חסידות הרבה יותר גדולה מרוב החסידים, כי יש לו ספרייה שלמה.
וכולם לומדים אותה.
וכולם לומדים, לא רק החסידים. כלומר, גם הברסלברים וגם החסידים וגם הליטווקס, המתנגדים, הוא נחלת הכלל. איך אומר האדמו"ר הזקן בעלתנא לכדור צמח צדק, הוא קנה לך חבר בפרקי אבות, הוא אומר, קנה לך חבר. כלומר, הקנה, הקולמוס יהיה החבר שלך, כל מה שיש לך תכתוב. וזה באמת הנקודה המרכזית שגם החסידים וגם המתנגדים וגם הפוסקים, כולם מוגעים בתורתו, וזה באמת, אולי אפשר להגיד שבצורה סגולית, לאורך כל הכתבים שלו עוסק בקדושת ישראל, כמה ישראל קדושים ומעלת ישראל, וזה נקודה שבאמת מלווה אותו, ואולי עמדה לו לזכותו, לא שהוא חסר לו זכויות, כדי שהוא בעצם נחלת הכלל.
אני אשמח שכן, אבל ניגע קצת ב... קצת פירוט יותר על הספרים שלו, כי זה שם יש לי בלגן.
הספרים שלו הם רחבים, אז אם יש לנו את פרי צדיק, שזה פירוש עמוק ורחב מאוד, זה לא פסקאות קצרות, זה מהלכים שלמים, נמצא בפרויקט השו"ת.
על מה זה?
פרי צדיק זה על התורה. אוקיי. זה על התורה, וגם על השבת, וחלק מהמועדים כמובן, ויש לנו את ספר צדקת הצדיק, שזה מספרי היסוד של תורת החסידות. הרבה אנשים שרוצים להיכנס לחסידות, מתחילים בצדקת הצדיק, שגם הוא מתחיל בביורים על האגדתו של גמר בברכות, ואחרי זה עוסק בהמון המון נושאים, בדרך הבעל שם טוב, איך שהוא מפרש את הדברים, בספר יסודי מאוד, יש סדרה בישיבה, שווה לשמוע, של בנושאים האלה, והרבה, הרבה מתחילים דווקא, יש לנו ישראל קדושים, שעוסק בישראל קדושים, יש לנו תקנת השבים, שעוסקים, יש לנו המון המון בנושאים מאוד מגוונים, מענייני קדושת תורה שבעל פה, קדושת ישראל, דברי חלומות, שעוסקים בביאורים של החלומות שלו וחידושי תורה, ובאמת רב צדוק אי אפשר להגיד שהוא עסק בנושא אחד, הוא עסק כמעט בהכל, והכל בכתיבה, הכל מגובה בבקיאות בלתי רגילה, ובעמקות ובמקוריות, ולכן הרבה אנשים מוצאים בזה נחת ועדנה.
וזה כשחלק גדול מהכתבים שלו לא נשארו, כי הם נעלמו בשואה.
נכון, אנחנו עדיין מדברים פה על כמה עשרות ספרים, לא חיבור אחד. או משהו כזה, ולכן גם להבין את גודל השבר, שמבחינת הליטאים, שהוא פתאום הוא נהיה רב, או של החסידים, שהוא יושב שנה ושותק בתי, שהוא לא מדבר, ברוך השם, ש37 שנים הוא היה מכונס בעצמו, והשאיר לנו ברכה אחרי הדברים האלה. שהוא הגיע למאה שיח ונהיה חסיד, זה באמת עיקה בתדמה, את העולם הליטאי, ואחד הגדולי הצדיקים, ככה הלמדנים, בא לרב צדוק, ואמר לו, מה אתה עושה אצל מי השילוח? אתה הרי גודל, אתה גדויל, אתה הרבה יותר גדויל מאותו רבה. אז מה אתה, מה, תלמיד יותר גדול מהרב שלו? אז מה רב צדוק אמר לו? אמר לו, שאלו, סליחה, כבוד הרב, כבוד תורתו, מה ההגדרה שגדויל? מה זה גדול בתורה? אני אגיד לך, למשל, קח פסוק מפרשת משפטים, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש. אוקיי, פרשת משפטים, דיני נזיקים. אז מה זה גדויל? הגדויל מכיר את כל הפירושים בתלמודים, בבלי, ירושלמי, במדרשי הלכה, תוספת כל הראשונים והאחרונים, ויודע איך לבטא את זה במציאות של החיים, על שור ובור, דיני נזיקים, וכן זה דרך בסדר נשים וכו'. אוקיי, ומה זה רבי? אבל מורי ורבי אומר, הרבי מאישביצה, הוא גדויל. הוא יודע את הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך. ויראת מכך, ובו תדבק, ובו מכיר את כל הפירושים, ראשונים ואחרונים, והוא גם חי את זה, ואיך ליישם את זה. אז תגיד לי, אתה מי יותר גדול, זה שיודע על שור שנגח את הפרה, או זה שיודע, ואהבת השם אלוקיך, ואהבת לך כמוך, ויראת מכך, ובו תדבק, אומר, זה הרבה שלי. אני חושב שרב צדוק היה מיוחד, שהיה גם גדויל, וגם רבה. הוא ידע גם את הכל, ואהבת לך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, ויראת מלוקיך, ובו תדבק, וידע גם הכל, על כל פרשת משפטים, וכל דיני נשים, מזיקים, וכולי וכולי.
הוא בעצם ינק משני המקומות.
משני המקורות, וזה מאוד בולט, שזה בא לידי סינתזה, ושילוב בתורות הנפלאות שלו. אז זה ארבע התקופות של רב צדוק, ואולי קצת הערכנו, אבל אי אפשר להגש את הספרים של רב צדוק, אפשר, אבל זה לא מומלץ, בלי להכיר את הסיפור הייחודי שלו, הסיפור שבאמת הוא סיפור טרגי מיסודו, אבל השאיר לנו הרבה ברכה לדורי דורות, ברוך השם.
ברוך השם. אני אשאל אותך עכשיו את השאלה שאני שואל את כולם. אם רב צדוק ייכנס עכשיו בדלת, והוא פה, מה היית שואל אותו?
קודם כל, הלב שלי ידפוק. דבר ראשון, הוא מכונה הכהן הגדול, ואדם שאין לו אלו השם אלוקיו על גביו, והתורה היא חייב. וזה מאוד בולט בתורות שלו. אז קודם כל, אני מקווה שאני אצליח לדבר. אומר בחנות, אבל טוב שאנחנו מקליטים, אני אוכל לשמוע מה רציתי לשאול אותו, והרב ישמע מה זה.
הם שיאשר את כל הסיפורים.
אני חושב שכל אדם מדבר מרואי ליבו, ואחד הדברים שמתסכלים אותי באופן אישי היום, זה לא רק אותי, אני אחרי רבים ובטח טובים ממני, זה הנושא של היחס, בין השיטות השונות בעולם היהודי, הדתי, התורני, הפלגים בעם ישראל, חסידים וליטאים ומזרוחניקים והנהגה כזאת והנהגה כזאת, ויש המון 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 דברים שלא מובילים לאחדות, ורב צדוק עסק הרבה בקדושת ישראל. ועסק הרבה בארץ ישראל. הרב קוקטל, שהכנתם לו פודקאסט, שהיה ידוע כאוהב ישראל גדול, מעיד על עצמו שהוא ינק מתורת רב צדוק, שני הכהנים הגדולים, הרב קוק ורב צדוק הכהן. והייתי רוצה לשאול את רב צדוק הכהן מלובלין, מה היחסו היום לעם ישראל, מה אפשר לעשות כדי לחבר, שכל אחד הרגיש את קדושת ישראל, לא רק של עצמו, גם של הזולת, ובעיקר, מה היחסו לגאולה המתחדשת שלנו, האם הוא רואה בזה גאולה, אין לי ספק שכן. פחות מעניין אותי למי הוא היה מצביע בכנסת, אם הוא היה מצביע למפלגה הזו או למפלגה הזו, ומה יחס של המדינה. יותר מה תשמע אותו, מה יחס של זה שעם ישראל שב לארצו. איך הוא רואה את זה בעיניים שלו שראות גאולה, מה היה לו לומר על התחדשות התורה בארץ ישראל, התורה שאנחנו עומדים כאן בעתניאל, היא אותה תורה שלמדו בליטה, אבל זו תורה אחרת לגמרי. נכון? אנחנו עוסקים באותם טקסטים מקודשים, אבל עם תובנות אחרות, מיחס אחר ואתגרים אחרים, ואני מקווה שגדולתו של רב צדוק, שנזכה לחזות בה או עין בעין, או מתוך ספריו, היא תהיה גורם מאחד, שאנשים נזכור כולנו כמה כל יהודי הוא קדוש, לא כטייטל רק שהוא נהרג, אז השם יקום דמו, אלא גם בחיים חיותו, וליצור את הייחודים ואת החיבורים, והייתי שמח לשבת איתו ולדבר איתו בסוף הארוחה על סיום מסכת, עם לחמנייה, תפשיל גריסים וכוס תה, ולשאול אותו איך הוא רואה את התורה שנחשפת לנו בארץ ישראל, מה יחסו לארץ ישראל ולעם ישראל, ואני מניח שאם הוא ייכנס פה לחדר, לגודל גדלותו, שרואים אדם כזה גדול, אז כולם מרגישים קטנים. אם כולם מרגישים קטנים, זה סגולה להיות ביחד. שכולם מרגישים קטנים, יש מקום לכולם בחדר. שכל אחד בטוח שהוא גדול בעצמו ורק הוא צודק, אז אין מקום בחדר, ואז גם יש הרבה הרבה מחלוקות, אז אני אשמח להיפגש איתו, בעזרת השם, או אחרי 120, או בוא יבוא ברינה, בעזרת השם.
בעזרת השם. רוצה לברך אותנו לכבוד תחילת הזמן?
אנחנו, נגיד את זה ככה, לא מזמן, ציינתי בתחילת, בראשית דבריי, שאני זוכר זה 20 שנים, להיות מחובר לבית משה בעתניאל. לא הרבה שנים למדתי בישיבה, כתלמיד בתוך הכתלים, רוב השנים הם מחוץ לישיבה, אני גם לא גר ביישוב, ואני חושב שכל מי ששומע אותנו בכלל, שהוא מתחיל עכשיו זמן אלול, לא משנה באיזה שיעור הוא, זו תקופה כל כך כל כך נדירה, וצריך לנצל אותה, שהגעתי לשיעור א' בדרך לפה לעתניאל, אבי מורי אמר לי, שרשב"י 12 שנים במערה, וזה אומר, זה זמן המערה שלך, אתה עכשיו בישיבה, אל תעסוק בדברים אחרים, תכיר, תלמד, תסיק, גם אחרי זה אתה תלמד, אבל גם היום שאני נשוי עם ילדים ועובד לפרנסתי מחוץ לישיבה גם, לנצל את הזמן, זה לא רק ללמוד, וגם להכיר ולהתחבר לאנשים וכולי, אבל לנצל את הזמן לאלול על הצד הטוב ביותר, וגם הזמן חורף, הזמן בישיבה הוא באמת זמן של מערה בחיים, זה לא הרבה שנים מתוך 120, אבל זה מעט שמחזיק את המרובה, וכדאי, מה שנקרא, לא רק לצאת מהישיבה, ואז להגיד, אך, שנזכה ושניכה, נעצל את הזמן, לצאת אותו ביותר, בצורה נעימה, ככל האפשר.
אמן. תודה רבה, הרב.
בשמחה רבה, זכותו תגן עלינו.
אז מה ראינו? ראינו את סיפור חייו של אדם שמתוך דקדוק ליטאי בפרטים קטנים נחשף לעולם הגדול של החסידות והחליט לדבוק בו. ראינו שרב צדוק שבר את שתיקתו כאשר ראה שעם ישראל זקוק לו. וראינו שהתמדה בכתיבה יכולה להוליד ספרים שילמדו אפילו 100 שנים אחרי שכותבם נפטר. סיימנו בקשר של רב צדוק עם ארץ ישראל על אף שלא זכה לעלות אליה. וזה היה יורצייט. פרקים חדשים של יורצייט יעלו במהלך השנה בכל פעם בסמוך ליום פטירה של דמות. ניתן למצוא את הפודקאסט, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. את הפרטים, איך אפשר לפנות עלינו, תמצאו בתיאור הפרק. נהנתם? נשמח מאוד שתספרו עלינו לחברים או קרובי משפחה. אם תוכלו לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה בכלל יכול לעזור לנו לגדול ולהתפתח. אני שמוליק סמואל, תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה, ולחנן צוריאל בפרט על הגרפיקה. תודה לאלעד שדות, המפיק הראשי שלנו, ותודה רבה לכם, המאזינים. שיהיה לכם המשך יום נהדר, נתראה ביורצייט הבא.